מה? לא, הרב דורי נפטר. אז
מה?
כן, כל הספרים של בית גנזאי. בקיצור, הוא כתב... מתי הוא
נפטר?
המשך המתה. לא ידעתי את זה, עכשיו זה פרנק שגילה לנו. אבל רציתי לספר סיפור על הרב דורי. אם כבר, לפני שאנחנו נלמד. סיפור מעניין. אני מכיר יהודי ש... שאל את הרב דוריה פעם בכותל, מדוע כבודו אינו כותב על יום העצמאות? אז הוא אמר, אני לא כותב שום דבר שאין לו מקור בארי או בגרה.
מה?
אז אחרי שתיברו לי את זה, שלחתי אותו, את אותו בן אדם, מקור בארי ובגרה, לרב דוריה, והראו לו, כן, הארי בסוד עולם, הגרא בספר מדרש שלמה, ששני מדברים על תאריך ה' באייר בתור תאריך של גאולה. אז הראו לו את זה, ואז הוא שתק. נאום שתיקה.
תודה. הוא כתב מאמר של אלפי דפים על ארץ ישראל.
כן, ארץ ישראל, בסדר. יש הבדל, יש הבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל.
אבל יש לו מה כמה שיש לו מלא דפים שעוד לא...
כן. אתה לא רוצה... יש דיון על זה, על הסת הכתבים. הרב רפאל אוריה, שמבני ברק, יהודי שכתב הרבה מאוד ספרים בקצב מדהים, זאת אומרת, כל... מה?
בירושלים.
בירושלים או?
כן,
בירושלים, כן. בירושלים, כן. טוב. מאחר... ועשרה בטבת, שיחול ביום ראשון, הוא גם יום הקדיש הכללי, אז שבו מזכירים את הנשמות של אנשים שנפטרו בשואה, נספו בשואה, ואין אנחנו יודעים את התאריך של פטירתם, אז רציתי שאולי נעסוק במשהו שקשור לשואה. כן? בשביל השמחה כאן. טוב. אז רציתי שנראה משהו שכתב רמח"ל בנושא הזה. הבאתי את זה בחוברת שלי שכתבתי בנושא השואה ושאלה. אז פשוט זה פשוט יותר נוח להביא את הספר. הרמח"ל כתב ספר בשם מאמר הגאולה. ספר מאוד חשוב,
שבו,
מה? הוא קשה, כן, הוא ספר קבלה. אבל זה ספר שמסביר בלשון של קבלה את תהליכי הגאולה. יש הרבה מאוד דברים שם שנפגשים עם הרעיונות שמוקצים יותר מאוחר בספר כל התור של תלמידי הגר"א ובכתבי הרב קוק, אבל רואים שם כבר לפני 250 שנה, קצת יותר מ-250 שנה, מחשבה מאוד מאוד מעמיקה בעניין הגאולה. אז כמובן, הוא גם מתאר את המאורעות של השואה, שהייתה עתידה בימיו להתרחש. הוא מסביר את זה בשפה מאוד מיוחדת. כלומר, יש תמיד שאלה, האם אפשר להבין את השואה או מאורעות מהסוג הזה במסגרת פשוטה של שכר ועונש. אצל רמח"ל ברור שלא. זאת אומרת, רמח"ל מסביר שיש שתי הנהגות בעולם. יש הנהגה שקוראים לה הנהגת המשפט, שהיא על פי הנוסחה של שכר ועונש. אתה עושה טוב, מגיע לך טוב. אתה עושה רע, מגיע לך רע. זה פרשת בחוקותיי. יחד עם זה, יש גם תהליכים שהם בדיוק הפוך. צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. אז צריך להבין מה והנהגה של רשע וטוב לו, או צדיק ורע לו, זה הנהגה שהוא קורא לה הנהגת הייחוד. יש הנהגה, אם כן, של המשפט, יש הנהגה של הייחוד. הייחוד הכוונה, הנהגה שעניינה לגלות את השליטה הבלעדית של הבורא בעולמו. והנהגת המשפט היא משועבדת לצרכים של הנהגת הייחוד ולא להפך. למשל, לפי הנהגת המשפט, אדם שעובד עבודה זרה חייב מיתה. ואז הורגים אותו. שני אנשים שעובדים בעבודה זרה, הורגים שניים. אלף שעובדים בעבודה זרה, הורגים אלף. ואם זה כל האומה...
עובדים קורבן לבטחים.
אז לא, אפילו במזיד. במזיד. אם זה כל האומה, לא עושים כלום. לא שלא קורה כלום, יש קצת מגיפה ופה ושם, אבל אין כיליון. כן, זה מה שראינו במעשה העגל. במעשה העגל אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם אתה פה מבצע את הנהגת המשפט, אז לא יהיה לך עם ישראל, אין לך עם ישראל, כל התוכניות שלך הלכו לאיבוד, אז בשביל מה? כן? זאת אומרת שהנהגת המשפט היא משועבדת לדברים יותר גדולים, והרמח"ל מבין את השואה, הוא עוד לא קורא לזה כך, אבל הוא מבין את השואה כמשתלבת במהלכים של הנהגת הייחוד, לא של הנהגת המשפט. זה לא שאין לה היגיון, מה?
אבל גירוש ספרד יכול להיות להתייחס
לזה? יכול להיות, לא, הוא מדבר על השואה העתידה. הוא מסביר בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו נקרא את הדברים שלו בפנים, ואנחנו נראה על מה הוא מדבר.
בספר שהוא כתב?
כן, בספר מאמר הגאולה. יש כמה מהדורות, מהדורה יפה מאוד יצאה לאחרונה אצל הרב מרדכי שריקי, מכון רמח"ל, מהדורה מאוד יפה. אני חושב שפעם ראיתי מהדורה שיצאה על ידי מישהו מבני ברק, וכל ההקדמה שהוא כתב, אותו יהודי, הייתה ההפך ממה שכותב רמח"ל, זה היה שהוא מדהים. כן?
אל תיתנו לעובדות לבלבל.
בדיוק, או לכתבים. אז מעניין, פשוט כל ההקדמה הייתה אמרה בדיוק את ההפך הגמור. טוב, כאן אני רוצה לקרוא, יש איזה עיקרון שנקרא חלונות, כן, Windows בלעז. ועתה, אני קורא כאן בפנים, ועתה אשוב אפרש לך מה יהיה בסוף הדברים בהגיע את מועד קץ. אגב, צריך לשים לב שכל המקורות של רבותינו שדיברו על הקמת מדינת ישראל נאמרו בפירוש, וכל המקורות שדיברו על השואה תמיד נאמרו ברמז. מה הסיבה לכך?
צדקת חלקי הראל ושפט חלקי המעבר.
יש שתי סיבות. הסיבה האחת, מה אתה מתכוון צדקת חלקי הראל ושפט חלקי המעבר?
שמתי שהקדוש ברוך הוא צדק זה נראה הר, ומתי ש...
זה משפט, אז...
לא, זה נראה תאום רבה, לא רואים.
לא רואים, אהה. טוב, זה מדרך המליצה, ואני צריך להסביר את ההיגיון. ההיגיון מסביר, יש פה שני דברים. א', בגלל שהקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו, שהוא יחזיר אותנו לארץ ישראל. זה מפורש בתנך. על זה יש התחייבות. אז זה ברור שאפשר לדבר על זה במפורש. אין התחייבות של הקדוש ברוך הוא שתהיה שואה. אפשר גם שלא תהיה. כלומר, יש דרכים למנוע. למשל, במגילת אסתר, יש לנו סיפור על שואה שנמנעה. הייתה תוכנית, ובסוף היא בוטלה. לכן, אין צורך לכתוב במפורש על דבר שהוא רק אופציה.
אבל גם גלות זה אופציה, ואז הכניסה לארץ זה...
אתה אומר שגלות זה אופציה, אני לא בטוח בכלל. ידוע תדע כי גר יזרעך. ידוע שאני מגלם, ידוע שאני גואלם.
על איזה כניסה לארץ לדבר, של יהושע או לפני 60 שנה? על מה אתה מדבר?
של ימינו.
אז לא, אבל...
אז הוא מדבר על גלות אחרי...
אתה אומר מה שאמר לאברהם. אז אחרי שיהושע בן נון נכנס לארץ, לא חווה גלות נוספת.
כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחתם, ועשיתם הרע, וכו', והפיץ השם אתכם בעמים. מפורש. מה אני אעשה? כן, מה שאין כן, השואה שהיא לא הכרחית. זו הנקודה הראשונה. מניטוב היה מסביר נקודה נוספת, והיא שכשאנחנו שואלים מי אחראי על הרע בעולם, אז זה ברור שהרע, מי שעשה את הרע, זה הרשעים שעשו את זה. אבל בסופו של דבר זה עולה כלפי מעלה, ועל זה נאמר כבוד אלוהים הסתר דבר. כלומר, יש איזו אי נעימות לדבר על דברים שיש אחריות גם לקדוש ברוך הוא בהם, ולכן מפני הצניעות עם ישראל מסתיר את הדברים, אבל לפעמים צריך לדבר. טוב, בואו נראה מה שאומר רמח"ל. ואתה אשוב אפרש לך מה יהיה בסוף הדברים בהגיע את מועד קץ. ועל זה הסוד אמר אדוננו משה רבנו עליו השלום, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. מה ההמשך של הפסוק? באחרית הימים, נכון? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך. אז זאת אומרת שיש משהו שרע מאוד שמתרחש באחרית הימים. גם בספר דניאל כתוב, נכון? נכון, בפרק י"ב, בסוף ספר דניאל. כן, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך. כן, כל הנמצא כתוב בספר.
בשפת
העין
כתוב שיש תאריך של
משיח. כן, יש תאריכים שם בלי סוף.
אבל הסימסור
זה
לא...
מה? אלף מאתיים ותשעים, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. טוב, אז עכשיו אני רוצה להבין מה זה מת הוסר התמיד, זה חורבן המקדש. ולתת שיקוץ שומם, מתי? מתי שמו שיקוץ שומם במקום של המקדש? לא, בשנת 691 נגמרה בניית כיפת הסלע על ידי עבד אל-מליק, נכון?
כן.
תוסיפו 1335, אתם מגיעים לשנת 2026. כן? אז זה השנה של בניין בית המקדש, אם הכל בסדר. כן? עכשיו, מה הבעיה? אז זה חידוש? לא, דיברתי על זה לפני כמה שנים כבר בפורים. הבאתי עוד כמה ראיות.
זה מוקלט,
מה?
יש התחייבות.
לא, זה לא מחייב בכלל, בגלל שכל גדולי ישראל גם כן עשו חישובים, זה אף פעם לא יצא נכון כמעט. אז מן הסתם שגם החישוב הזה יצא לא נכון. זה הימור קוראים לזה, או שזה יצא או שזה לא יצא. כן, את שלום זה יוצא שנה אחת אחרי זה. כן,
זה תלוי במה.
מה?
שזה יקרה או לא יקרה.
זה שתבנה, תביא דחפור, תעשה מכרז ותבנה.
יכול להיות שגם
השמיים
הוא ממנו. רגע, רגע, זה לא הנושא עכשיו, מה?
יכול להיות שגם השיקוץ, גם לפני המסגרת הזה היה גם כנסייה.
יש הרבה פעמים שמו שיקוץ, שמו כנסייה, שמו אדריאנוס שם שם, מה ש... ואנטיוכוס שם, בקיסור, זה כמה פעמים קרה.
יש כמה תאריכים.
כן, ששיקס.
אני יכול להעיד שבטכניון יש לך כל התוכנית ממש בפחד בפחד איך להביא כל הדבר כדי לבנות את ה... אני במחלקה, אני ראיתי את זה והייתי עמום.
זאת אומרת, יש מישהו בטכניון שזה התפקיד שלו לעשות את זה?
לא תפקיד, אלא הוא כבר בנה ועושים את התוכנית עם כל המנדסים
והנדסה
אזרחית, אני זוכר את זה. הוא בא, הוא נתן לי, תשמע, אני, זה הפרויקט שלי.
ראית פעם בניין שטעם את מה שהאדריכל תכנן? נו, אז...
זה התחלה טובה.
טוב.
הוא רוצה פשוט להתפרסם.
טוב, בואו נחזור לנושא. אז בספר דניאל, כן, בספר דניאל, שבעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר, זאת אומרת שזה יהיה הזמן של הגאולה, ובאותו זמן ימלט כל מי שכתוב בספר. מה זה מי שכתוב בספר? זה פסוק, נכון? והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. זאת אומרת שכבר הכתוב בדניאל רומז לנו שהשואה לא תגיע לארץ ישראל. טוב, בסדר. עכשיו, אני חוזר פה לדברי רמח"ל. ודוד, בהסתכלו בזה הזמן, אמר גם כן, למה השם תעמוד ברחוק? תעלים לעיתות בצרה. והבן היטב, דע, כי הנה, פתח גדול היה נפתח בראשונה על הארץ הקדושה. והוא השער שממנו היו יוצאים כל הברכה וכל השלום ברווח ולא בצמצום. וכאשר גרמו האבונות והבית הקדוש חרב, אז נסגר השער הזה. כלומר, היה שער פתוח, כל השפע היה בא לעולם דרך ארץ ישראל. כן, איך נאמר? הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, שהקדוש ברוך הוא נותן את המטר על ארץ ישראל, וכל שאר העולם יונק ממה שנשאר מזה. כן? זה לא באופן פיזי, כי באופן פיזי יש מקומות עם יותר גשם, אבל הכוונה שהשפע תלוי בארץ ישראל. וכאשר גרמו האבונות והבית הקדוש חרב, אז נסגר השער הזה ונפתחו תחתיו חלונות קטנים. מה קרה?
קטנים באותו מקום?
כן, לא, לא, כלומר על ארץ ישראל נפתחו חלונות קטנים, כלומר יש השגחה,
קולסטרול בעורקים,
בדיוק, יש השגחה אבל ממועטת, הסתלקה שכינה, זה לא הסתלקה לגמרי, אבל הסתלקה בכל זאת.
בכל מקרה זה אומר שיש פחות ברכה בעולם.
יש פחות ברכה בעולם, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו, ניטל טעם פירות, ניטל טעם ביאה וכל הצרות. בקיצור, יש במסכת סוטה רשימה של דברים שידרדרו. אפילו הפירות אין להם אותו טעם. הפירות של פעם, אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהיא הייתה. טוב. והאמת, כי החלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער מאוד, ועליהם נאמר משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. והנה החלונות האלה, אגב זה אומר שכאשר ביל גייטס ייפול, אז במקום החלונות יהיה שער. גייט, והנה החלונות האלה מאז נפתחו, ניתן להם חוק, כלומר קצבה, לעמוד פתוחים כל ימי הגלות ולא ייסגרו, פן יחרב העולם רגע אחד. כלומר צריך להמשיך את העולם איכשהו. וכאשר תבוא גאולתנו במהרה בימינו, הנה ייפתח השער הסגור שנית, והחלונות לא ייזכרו, או יסגרו את החלונות. והאמת, כי כבר קלו פעולתם והלכו להם, וכבר נאמר דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור, כלומר שני מנהיגים אי אפשר. ועל כן בבוא ממשלת השער לא תעמוד ממשלת החלונות כלל. וסוד העניין, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלונימה. ונמצא שכשיגיע הזמן הגאולה יתחיל השער ויתעורר להיפתח, ובהתעוררו יזרח אור גדול דרך החלונות עצמם, כי אין מקום לממשלה אחרת בזמן ההוא. כלומר במילים אחרות, ממשלת השער מה זה? זה הציונות. דרך הציונות מופיע אור גדול, בהתחלה הוא מופיע דרך החלונות, כלומר דרך ההנהגה של הגלות. ובאמת, מי עשה את הציונות? כל מיני עסקנים של קהילות בגלות. ככה זה עבד. אז אומר חרמחל, האור הגדול יעבור דרך החלונות. ומאותו היום והלאה, יהיה השער הולך ונבנה. בכל פרטיו ומשפטי בניינו, מדינה שבדרך. והחלונות יהיו הולכים ומסתלקים. ונמצא שהשער יהיה נבנה, אבל למעלה. ולא נודע ממנו למטה עד תום ממשלת החלונות כאשר ניתן להם בראשונה. זאת אומרת שהחלונות הולכים ונסגרים, ואף אחד לא רואה את השער.
זה לא התרגתי.
כן, כי הרי אין מלכות נוגעת בחברתה כמלונימה. זאת אומרת שהמצב נהיה יותר ויותר גרוע.
ועדיין אין פתרון בשער הגדול.
והשער נבנה למעלה, אבל אף אחד לא רואה אותו, אז יש חושך בעולם.
המקום של השואה, השואה היה באמת ההפסק.
מה ש?
השואה זה היה באמת ההפסק, החלונות אז באותה תקופה כנראה לפני השואה, אנשים חשבו שחוץ לארץ זה טוב.
נכון, נו אז מה, אבל היו צרות, היו צרות.
כן, היו צרות.
והבן מאוד, כי הדברים עצומים ומושרשים בעמקי החוכמה, ועל כן האור יהיה הולך ומחשיך, כי החלונות נסתמים, ואור השער לא נגלה.
ואתה לא רואה חלופה.
והנה, בשעה אחת ישלימו להיסתם החלונות ותתגלה מיד פתיחת השער. ונמצא שאין בין זה לזה כלום, אלא זה נכנס וזה יוצא, שאם לא כן באותו הרגע היה העולם חרב. אך עם כל זה, כיוון שכבר יגיעו החלונות לסתימה הזאת, נראית פעולתה למטה. כלומר, רואים את הסתימה למטה. והיא עת חשיכה גדולה. והיא לא תעמוד הרבה. כי פתיחת השער תתחזק. וישוב האור חזק מבראשונה. אמנם, אחר שנעשה העניין הזה למעלה, נראית פעולתו למטה, כי לפי השפעת המאורות נעשות הפעולות בעולם. וכל אלה הדברים מובנים מאוד ליודעי דרך החוכמה. ועל פי הקבלה הכל מובן, מה זה החלונות, מה זה השער וכו'. ועל זה הזמן כתוב, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, וכן מן המצר קראתיה, וכן ועת צרה היא ליעקב, והכל דרך אחד, כי מפני הצרות והסתימה נולד זה. ועל כן היה דוד מחזיק את ישראל בדבריו, ואומר, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לשם, כי באמת לב חזק ואומץ גדול צריך לתוחלת הזאת, מפני תוקף הזמן הצר והחשוך שזכרתי. והנה על כן היה דוד אומר בתפילתו, למה השם תעמוד ברחוק? והוא הסוד הגדול, מרחוק השם נראה לי, כי ההערה הראשונה יצאה מן התפארת אל המלכות, אך מרחוק בה ולא מקרוב, עד שנתקרבו אחר כך והיו לאחדים. ועל כן היה דוד מתפלל שלא הרבה יהיה הזמן הזה. תעלים לעיתות בצרה, הוא הזמן הזה שפירשתי לך, שבו ועת צרה היא ליעקב, שהאור מתעלם ומסתתר בזמן ההוא, ואמר בגאוות רשע ידלק אני. אז מכאן אנחנו לומדים שבתקופה של השואה היה צריך להשתדל שהכל ילך מהר. כלומר, אי אפשר היה להמתין, כי אמנם זה זמן קצר אבל קשה מאוד, וצריך היה לעשות הכל כדי להגיע מהר לארץ ישראל באותם הימים. הנה כאן מובא ב... אני אקרא לכם עוד כמה שורות מספר כל התור. מה אתה רוצה?
הרמח"ל אמר שמתי שנסגרים החלונות מיד בעשן.
למעלה.
שש שנים?
זה לא שש שנים. השואה עצמה זה יותר קצר מזה.
41.
זה 42 עד 45.
עדיין, שלוש שנים זה
כן, זה מעט מאוד. וגם בתקופות האלה, בתוך השלוש שנים האלה, לא כל התקופות היו באותו קושי. כלומר, יש איזו תקופה של מספר חודשים בסביבות שנת 43, שזה התקופה הכי קשה. כן. זאת אומרת, תמיד יש איזה עומק, כן? ולפי זה, היה אולי אפשר למנוע. איך היה אפשר למנוע? הנה מסביר כאן הגאון מווילנה.
הרב, אפשר ששאלה? כן. היום אז איך אפשר שיהודי יחיה בחוץ על הארץ? אבל אם הבנתי נכון, החלונות הקטעים זה היה זה שיהודי חוץ על הארץ היו
בחוץ
על העולם. אז היום שהשאר נפתח, איך יש השפעה ליהודי חוץ? איך יהודי יכול לחיות בחוץ על הארץ?
זה מכוח מדינת ישראל שהוא חי. היום זה ברור, הפעם הגולה הייתה מפרנסת את היישוב. היום היישוב מפרנס את הגולה. כן? מחלקה לתרבות תורנית של ההסתדרות הציונית.
רילוקיישן.
כן? מה?
רילוקיישן.
רילוקיישן קוראים לזה?
רילוקיישן של השכנה?
רילוקיישן של כל הישראלים שהולכים לחוץ לארץ ומפרנסים אותם.
כן, כן.
זה מה שקורה.
אז כדאי?
לא.
חיים חבל.
לא.
חיים חבל.
טוב. כאן אני רוצה להביא לכם דברים שהגר"א אמר.
קהילות שקמות מחדש.
כן. מוצאים, עושים הכנסת ספר תורה, פותחים מקווה.
בפולין,
ברוסיה, בגרמניה. תפארת הגולה, כן. טוב. זה מניטו היה אומר שיש גולה בית ראשון, בית שני, ויש גולה בית שלישי.
כן.
יש לזה עוד. כן. ומי גדול, מעניין אגב שבחוץ על הארץ הישראלי הוא כבר לא בין היהודים, יש הישראלים ויש היהודים, זה זהות חדשה. למשל באזור פריס יש בערך כ-50 בתי ספר יהודים, כל הבתי ספר הם בתי ספר דתיים ברמה זאת או אחרת, מדרגות של דתיות, חוץ מבית הספר של בני השליחים והסגל הדיפלומטי, שזה בית ספר חילוני, כי הם צריכים לעבור בגרות ישראלית. זאת אומרת שהזהות של היהודי שמגלות בית שני, מה שמחזיק אותו זה עדיין התורה בצורה זאת או אחרת, אבל גולה בית שלישי הוא לא מחויב לתורה, יש לו זהות משלו.
סגרו,
אני יודע, בנוי שם.
לא, הוא היה
ברובע 18. סגרו? טוב.
מהגזירות של ביבי לפני כמה שנים,
אולי זה טוב, לא יודע. טוב. וכן מצאנו, אני קורא כאן בכל התור, ומי גדול לנו, ספר כל התור זה ספר שנכתב על ידי תלמידי הגאון מווילנה, זה ספר שנשאר בכתב יד הרבה זמן בירושלים, היה מסתובב ככתב יד סודי בין תלמידי הגר"א. אז הם מספרים על שיחות שהיו להם, זה רבי הלל משקלוב שמספר על השיחות שהיו לו עם הגאון מווילנה בנושא הגאולה, כי הגאון הרי שלח את התלמידים שלו לבנות את ירושלים. ומי גדול לנו בכל הדורות האחרונים מרבנו הגר"א קדוש ישראל, אשר בדברים חוצבים להבות אש האיץ בתלמידיו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בקיבוץ גלויות, והרבה לזרז את תלמידיו להחיש את הקץ המגולה, לקרב קץ הגאולה על ידי יישוב ארץ ישראל. כמעט בכל יום דיבר אלינו רבנו ברטט והתרגשות כי בציון ובירושלים תהיה פלטה ולא לאחר את המועד. מי ימלל ומי יתאר את גודל דאגתו של רבנו בדברו אלינו הדברים כאלה וכאלה ברוח קודשו ובדמעות בעיניו. מה שהוא הרגיש, שאם לא יעשו את זה מהר יש סכנה גדולה מאוד. ויש מקום אחר, אני לא זוכר איפה זה, שהוא אומר שאם יהיו 60, אם יהיה אפשר להביא 60 ריבו של בני ישראל בבת אחת לארץ ישראל, כשיהיה אפשר לעשות את זה. כי אז, כי אם לא, זה יהיה נורא. מעניין שכאשר קמה מדינת ישראל, היו 60 ריבו של יהודים בארץ ישראל, בעוד שערב השואה היו רק 400,000. אז כן, מה שרציתי לומר זה שיש מצבים בהיסטוריה שבהם יש חשיפה לסכנה. כן? כלומר, כיוון שהשכינה עוברת מפזה אחת לפזה השנייה, מהחלונות לשער, אם תרצו, או מחוץ לארץ לארץ ישראל, אז במצב הביניים יש סכנה של הפקרה. או דברים כאלה, ובעזרת השם לא תקום פעמיים צרה.
אגב, אצל יעקב, אצל יעקב מובן דווקא בעניין של המלאכים, שמלאכי חוץ לארץ מלאכי ישראל.
ובדיוק אז יש לו סכנה. לא, זה בדיוק העניין. יש מחניים. בין שתי המחנות, אז הוא בסכנה, נכון? אצילי נינה מיד אחי, מה?
גם אצל יעקב היה אותו סיפור, שכשהוא הגיע
פן יבוא ויקני.
הם עלו ואז אחר כך הם עדו, זה לא שהם חיכו? מה שנראה יש לו משהם היה...
הם היו, ואף על פי כן, בהחלפת משמרות, יש איזה אפשרות. כן, זה, בכל חפיפה יש לך איזה חוליה חדשה. אז זה בדיוק הנקודה שבה יעקב אבינו פחד משואה.
ואין את הסכנה הזאת בין ממשלת כנסת ישראל והכנסת שלנו ובין...
זה סכנה אחרת, קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג. זה נוסחה אחרת, זה כיוון אחר לגמרי. כן. כן? מלחמת גוג ומגוג יש לה גם כללים משלה, אבל זה לא שייך ליציאה מן הגלות. ברוך אדוני לעולם. ואז לקחו